בעלי אכסניה, משפחת הדסי היקרה. כפי שאמרתי לכם, העדפתי באופן חד פעמי ונדיר ובחירי להיות אתמול בקרבה של אנשים שלא דומים לנו, בכוונה תחילה, אנשים שבחיים לא יגיעו לשום שיעור, בדרך כלל לא הגיעו עד היום, כנראה שזה הולך להשתנות. ליקטתי לא פחות מ-60-70 אנשים שמעוניינים לשיעורים, לקבל שיעורים ולהתחיל, ורצו אחריי עד שאני אבטיח להם שאני הולך לחזור לשם ולתת להם שיעורים באופן קבוע. אז היה מאמץ פורה והכרחי ומניב פירות בעזרת השם. זה היה חלק בצרפתית, חלק בעברית, היו שתי קבוצות, הרי במשך יומיים נתתי שיעורים שם נונסטופ, גם יום שלישי, גם יום רביעי, ושבוע הבא בעזרת השם יש לי שיעור מול 900 איש בתל אביב, שלא רגילים לשמוע שיעורים כאילו, וזה יהיה בתיאטרון הקאמרי בתל אביב. כלומר, ממש בקאמרי, אנחנו הולכים לעשות שם שיעור גדול. עוד פעם, גם מקום שבכלל איפה הוא ואיפה תורה, אבל בעזרת השם אנחנו, דברים קורים, ובגדול ובצורה יפה, בלי עין הרע.
איפה אפשר לעזור?
אפשר לעזור, אנחנו מחפשים, כנראה שזה יעלה עוד כמה זמן לעניין. אנשים שיוכלו להסיע אותי בצורה של מעגל. כלומר, 10 אנשים, שכל מי שפנוי, אז כי אני מאבד המון זמן רק בחניות ובזה ובהכנה, אז אולי להכין אפילו ברכב. כשמישהו נוהג, אז נראה איך אני מסתדר. בעזרת השם, השיעור יהיה לרפואה שלמה של מאירה בת אסתר, מרסל בת חביב, ערות בת סול, אייל בית חייל ואברהם בן מאירה, ברק בן תמר לילי. להבדיל, לעינוי נשמת מור אבי, רבי שמעון בן אישה, רבי שמשון מיכאל בן שרגה, אליהו בן יאיש, חגי בן אברהם, אלון בן אברהם, אלה בת אלון, אלה באור בן אברהם. בעזרת השם. זה נשמתם צורה בצור החיים. וכל 10 הרוגים הנפטרים שנספו שם במים שבוע שעבר, כבר 7 היום, ונשמתם צורה בצורה חיים. רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו אמן. מדרגה גדולה מאוד שהאדם הזה גילה בעצם את מה שהוא סירב להפנים, והוא בצדק. המקובלים לא רוצים שהנבואה תסתיים. כשהנבואה הסתיימה, יש חלק מהאנשים שפשוט נאבקו כדי שהנבואה לא תסתלק מן העולם, והקבוצה המיוחדת בדבר הזה, במאבק הזה, היא חכמי הקבלה. כלומר, חכמי הקבלה מבקשים רק דבר אחד, שהנבואה תחזור בעם ישראל, כיוון שאנחנו נביאים בעצם, ושמחמת הגלויות ומחמת כל הנפילות שלנו, איבדנו את החוש הזה, השריר של הנבואה לא פועל, לא עובד, והוא גם התנוון במשך 2000 וכמה שנים, לכן אנחנו עכשיו משתדלים לחזור לדבר הזה, וזה מה שחכמי הסוד עושים. מובא בהלכה שיש מסתפרים מלג בעומר ואילך, כיוון שאז פסקו תלמידי רבי עקיבא מלמות. אינפורמציה ראשונה, יש יום שמחה בתוך המעגל של העומר. למרות שספירת העומר זה לא ימים של אבל בשורש, אלא ימים של חול המועד, ולא מסתפרים בחול המועד, ולכן לא מסתפרים במשך ספירת העומר. למה? כי יש הלכה שאומרת שלא מערבבים שמחה בשמחה. אז השמחה של המועד, של חול המועד, מפסח לשבועות, אם תוסיף לזה עוד שמחה, זה כאילו אתה מערבב בין שתי שמחות. אז חז"ל עזרו לנו להבין את המעמד הגדול הזה, ובראשם הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, שקבע שבעצם מדובר בכל המועד אחד גדול, שלכן אסור להסתפר בו. למרות זאת, ההלכה, המגן אברהם, ועוד כמה בעלי הלכה, קבעו, כן, שבלג בעומר לא מסתפרים, יש מלג בעומר ואילך, חכמי הקבלה לא מסתפרים עד חג השבועות. הרמב״ם בפירוש המשנה, סוף תענית, אומר שהיום טוב הוא משום שהרגישו בעצמם, כי נסתלק חרון אף שהיה עליהם. תשימו לב דבר מעניין, הרמב״ם נותן לאדם חלק, כלומר הרגישו. אני מבין מדבר זה שכשעם ישראל מרגיש במשהו, התודעה הפנימית שלו, עצם זה שהוא מרגיש, זה דבר בריא. ואם אתה מרגיש שצריך להפסיק בדבר, כאומה, זאת אומרת שהגיע הזמן להפסיק. לכן כל פעם שאנחנו מדברים על ימי אבל או שינוי בדברים, כשעם ישראל כבר מרגיש שזה כבר פסה, כנראה שזו הפנמה של רעיון מאוד גבוה, ולא סתם דבר שתלוש מהמציאות. לכן כשמרגישים שחרון אפו של הקדוש ברוך הוא מפסיק כבר מעם ישראל, ויש לנו הצלחות גדולות, ראו מה שקרה השבוע, כן, שאומות העולם נדהמות מאיך שעם ישראל הצליח להעביר חצי טון חומר מאיראן לארץ. לא זה שנכנסו למקום ולקחו, בסדר, אבל איך אתה מעביר את זה? אין דבר כזה בעולם. אומות העולם משתגעות. פשוט מבלי עין הרע הכוח שיש בכל המערכת. הכוח הזה הוא אלוהי, רבותיי, זה לא יכול להיות אחרת. אם זה לא היה אלוהי, זה לא היה מצליח. ובאמת בכוונת הארי נאמר שבלג בעומר מתחילה תקופה חדשה בימי העומר. אז כל מי שיש לו קצת רמה וכל מיני הרגשות לא נעימות, בעזרת השם זה היום האחרון, מהיום בעזרת השם רק שמחות של מיתוק הדינים. המגן אברהם מספר על גדול אחד שנהג לומר נחם כל יום, ואמרו גם בלג בעומר ונענש על כך. כי אסור בעצם ביום הזה לומר לא תחנון וכמובן לא נחם, שזה מדרגה של אבל. אם אתה מרגיש את כוחו של רבי שמעון בר יוחאי ואת מה שהוא הביא לעולם, לא ייתכן שתאמר חז ושלום תחנון ביום הזה. כי אתה נמצא במצב הפוך, הופכי, למציאות הקיימת. ולכן חשוב מאוד לדעת איפה אנחנו חיים, באיזו תקופה, באיזה דור, האם הדברים השתנו, האם הדברים משתנים בהווה. כל הדברים האלה הם חשובים. על זה נאמר בינו שנות דור ודור. אתה צריך לדעת איך הקדוש ברוך הוא מנהל את ההיסטוריה לפי הדורות. כי כל דור ודור יש לו גוון מיוחד משלו, ואסור לחשוב שאנחנו רק המשכיות בלי שום שינוי של מה שקרה עד היום. כל זה למה הוא נענש, אותו גדול? כיוון שלא הדגיש את שמחת הרשב"י ביום הזה. בערוך השולחן מובה העניין כי בו ביום יצא רשב"י מן המערה, והוא גם יום פטירתו. אז כל הדברים האלה הביאו למצב חדש בעולם, שהיום הזה מסוגל להפיכת מנגנון שמושך את המציאות לכיוון חידלון, קרי מוות. עצם העובדה שהתלמידים של רבי עקיבא הפסיקו מלמות, אז אפשר לומר אולי אם כבר כולם מתו אז אין כבר מי שימות. אבל לא, יכול להיות שהיו עוד מתים, והעצם העובדה שזה נגמר היום בלג בעומר, זה אומר שפשוט היום הזה שהוא חי לתקופה, חי לחודש, הוא גם כן הופך את המוות לחיים, כלומר הוא מהלך היסטורי הרבה יותר גדול מרק היום הזה. מהיום הזה עד חג השבועות יש לנו טוב ימים. כלומר, אנחנו הולכים לכיוון של טוב, משהו קורה במציאות, והאדם הפרטי חייב להגיע למדרגה שהוא חי את זה יחד עם מה שקורה ביקום. אם שואלים תלמיד שקצת מייאש אותו להיות בשיעור, והוא באמצע השיעור מקשקש על המחברת וכותב למשל, אני דוד, נמצא בכיתה הזאת ומשעמם לי נורא, ומחוץ לכיתה יש בית ספר, מחוץ לבית ספר יש גנים, מחוץ לגנים יש עיר, מחוץ לעיר יש מדינה, מחוץ למדינה יש יקום, מחוץ ליקום יש מערכת השמש, מחוץ למערכת השמש יש וכו' וכו' וכו'. אז אנחנו אומרים הפוך. אנחנו נמצאים ביקום עצום. בתוך היקום יש מערכת, בתוך המערכת יש ויש ויש ויש, ומגיעים לאדם הפרטי. לומר לעולם, אל תתחילו את המהלכים מהעצמיות הפרטית של האדם, אלא לראות את הדברים בגדול ולרדת עד לרזולוציה הקטנה של כל אחד ואחד. זה חשוב וזה החידוש, אחד החידושים של תורת הסוד בחיינו, כי מי שלא לומד את הראייה הזאת, אז קשה לו בעצם לחיות גם בגמר התיקון, שאנחנו בעצם הימים האלה. כתוב בזוהר הקדוש שמי שישרוד בתקופה הזאת של המשיח, זה מי שיהיה מחובר לאיילה הקדושה. מה זאת אומרת? לכנסת ישראל. מי שיהיה מחובר לכנסת ישראל, זה מה שאני משתדל בסייעתא דשמיא להקנות לכם, להיות כל הזמן מחוברים לאומה ולא לעצמכם בלבד. כתוב שהוא, עליו נאמר, אשרי מי שיחיה באותו דור. מי שלא יהיה במצב הזה ויתעסק בעצמו, כתוב עליו אוי למי שיחיה באותו דור. חז ושלום. האריז"ל מוסיף כי בל"ג בעומר נסמכו חמשת התלמידים החדשים של רבי עקיבא. אחרי ש24,000 מתו, אז הוא בעצם הסמיך את החמישה החדשים, וביניהם רבי שמעון בר יוחאי. וזה היה באותו יום, בל"ג בעומר. שאלה, מדוע לא הזכירו הראשונים עניינו של ל"ג בעומר כיום שמחת רשב"י, כפי שגילה האריז"ל? השאלה שלי היא בעצם למה הדברים לא מופיעים אלא בתורת הנסתר. למה זה לא כתוב בגמרא? למה זה לא כתוב בשום מקום אחר? מה, זה לא מספיק חשוב? אלא שישנם כמה זמנים בשנה שעיקר עניינם הוא דווקא ההיעלם. למשל, חג השבוע, אותו דבר. שלפי התפילה נקרא זמן מתן תורתנו, ולפי הגמרא נאמר שהכל מודים כי בעצרת ניתנה תורה לישראל, ובירושלמי שלא מוזכר שעיר לחטאת בחג השבועות, משום שמי שקיבל עליו עול תורה, מעלה עליו הקדוש ברוך הוא כאילו לא חטא, וגם קריאת התורה בחג הזה קשורה למתן תורה, ולמרות כל מה שאמרתי עכשיו, לא הזכירה התורה עצמה הקשר בין חג זה ובין מתן תורה. כלומר, כאילו אנחנו, האנשים, בני האדם, המצאנו שבחג השבועות ניתנה תורה לישראל. זה לא כתוב בשום מקום. ורק שהוא חג השבועות והביקורים, על זה דורשת התורה, היא בכלל לא מתייחסת לזה שהיה מתן תורה ביום הזה. גם לגבי ראש השנה אותו דבר, הנה עוד זמן אחר, שלא נזכר בתורה כלל עניינו ביחס ליום הדין כפי שאנחנו מציינים אותו היום. מאיפה זה נוצר הדבר הזה? מי אמר לכם שצריך לעבור יום שלם, יומיים שלמים רצופים בבית הכנסת ולצעוק וזה, הכל, מה כתוב בתורה? יום תרועה יהיה לכם, זהו. דרך אגב, עיקר ההלכה זה רק לשמוע את השופר, נקודה. לאט לאט, אני שואל את השאלות, את רק מוסיפה על השאלה שכבר שאלתי. ל"ג בעומר, אף הוא אינו נזכר בשום מקום. לא בגמרא, לא בראשונים, כלומר, פחות מכל השאר אפילו. ועניינו היה נשאר נעלם לולא דבריו של האריז"ל בנידון. אם האריז"ל לא היה אומר את מה שהוא אמר לנו, לא היינו יודעים שום דבר על ל"ג בעומר. כן, למשל, גם ט"ו בשבט. מה זה ט"ו בשבט בכלל? מתי זה נולד הדבר הזה? לא היה ולא נברא. סתם ציון מקום במשנה של מעשר משנה לשנה. מה ט"ו בשבט שאנחנו עושים, פירות, לא קיים הדברים האלה. כן. מה, הבדל של... כן, 1500 שנה. מה היה בין לבין? קופסת שימורים. רבי שמעון בר יוחאי גנז את הזוהר שלו בתוך קופסת שימורים. כתוב זוהר הקדוש מהגליל העליון. והאריז"ל פתח את הקופסה בזמנו. כן, יצא כל הגז. ועד היום הוא אמר לנו, היום אתם צריכים לאכול את השימורים האלה. אם לא תאכלו את זה, תאכלו אותה. כן? לכן במשך כמעט 1500 שנה, הזוהר היה גנוז, כי התקופה לא התאימה, כי היה צריך בעצם מהלך של שיבת ציון. המקובלים לא יכולים להיות אנטי-ציונים, זה לא עובד ביחד. אם לא, זה לא מקובל, בוודאות. אין מקובל, אין חכם בקבלה, אמיתי, אני לא אומר מי שאתם חושבים, שהוא אנטי-ציוני. זה לא קיים, זה לא יכול להיות קיים. האבא של הקבלה זה רבי שמעון בר יוחאי, והוא היה הלאומי הדתי הראשון. לוחם. כל מה שהוא עשה זה רק כדי להחזיר מלכות בארץ ישראל. כלומר, להקים מדינה, הוא לא הצליח את זה בזמן שלו. מה שהוא לא הצליח, אנחנו הצלחנו היום. והאריזל, כל מה שהוא עשה זה רק כדי לגלות את זה, כיוון שאנחנו מגיעים לגמר התיקון. ולכן, מהארי ואילך, הוא קובע בעצמו שיש כאן צורך ובקשה שכל ילד מגיל 6 יתחיל ללמוד.
מה העניין שזה יגיע 1500 שנה לפני, אם אנחנו לא מוכנים בינתיים לאכול את האוכל?
יורד אוכל מהעולם, יורד מתן אור, שקובע מציאות, אין העדר ברוחניות, ונותן לאנשים להסתגל. גם אני, כשאני זורק משהו, אולי אתה לא מבין את זה מיד. כשהרב שלי אמר לי משהו לפני 20 שנה, לא הבנתי, היום זה מתחיל... כן. כתוב שהאנשים, התלמידים, לא יורדים לעומק דעתו של הרב שלהם, אלא 40 שנה אחרי שהוא מת. נכון, אותו דבר, גם הגמרא, גם התלמוד, נכון? לפני 500 שנה בערך. כן. לכן התורה מעלימה כמה ימים, כמה זמנים, בצורה מכוונת. למשל, מה שהזכירו על חג השבועות, העלם נובע מן הסיבה שעיקרו של היום הזה הוא הייחוד העליון בין זון הגדולים במקום, בקומה של ארי חנפין. עכשיו נכנסתי כבר לעניין הקבלי. כלומר, מה קורה בחג השבועות שבגללו זה לא מופיע בתורה? כי יש מדרגה סודית של חיבור בין זכר ונקבה בעולמות עליונים, פנימיים, שהתורה לא רוצה לעסוק בזה, רק מי שבאמת נכנס לעניינים הוא יבין את עומק היום. מי זה זון הגדולים? כן? מדרגה גדולה מאוד של זכר ונקבה, עוד מעט ניכנס יותר לפרטים האלה, וזה מה שקורה בעצם בחג השבועות. איפה הזיווג שלהם נעשה? במקום גבוה מאוד של קטר. כלומר, בחג השבועות אנחנו מגיעים לקטר, בתוך הקטר יש זכר ונקבה ושם יש זיווג. מה אתם רוצים שהתורה תדבר על עניינים כאלה? מה היא תסביר? אז רק מי שלומד סוד משיג בעצם את הדבר הזה, ומי שלמד, לומד עוד יותר לפנים את הדבר הזה. כלומר, בקומת הקטר, שמן הייחוד הזה יורדת השפעה של 22 אותיות, זה הזרע של התורה. כלומר, זה מה שקורה בחג השבועות. לך תגיד את זה לאנשים, יחשבו שאתה משוגע. דרך אגב, נתתי את השיעור הזה בשנה הראשונה שהגעתי לכפר. הסתכלו עליי, אמרו לי, מי זה המשוגע הזה? כן, דבר על ייחוד בין העולמות וזרע שהקדוש ברוך הוא מכניס לתוך העולם הזה דרך 22 אותיות של לשון הקודש, שזה בעצם מתן תורה. מי שגדל רק במתן תורה, זמן מתן תורתנו, יאללה, לך תתן לי, תקנה עוגת גבינה וזהו, תן לי לשתות חלב. אין, אז קשה, אבל למה עשיתי את זה? אותה תשובה שנתתי לעוז. אני חייב להחדיר משהו, כן? אני מכניס גרעין, תן לגרעין לצמוח לאט לאט. עובדה שבלי עין הרע, אנשים באים וחוזרים ושתבח שמו, הקדוש ברוך הוא, אתם רואים שהתורה הזאת היא המושכת יותר מכל דבר אחר, כן? לכן, לא דיברה תורה בענייני חג השבועות באופן גלוי, למרות התוצאה של מתן תורה, כי התוצאה היא חשובה מאוד, ירד לנו דבר שהוא שמימי. זה, אתם יכולים להסביר דבר כזה למישהו שלא מאמין? מה זה תורה שירדה מהשמיים? איפה זה השמיים? מי זה? מי מדבר שם? יש מישהו בכלל? איך הוא נותן לנו תורה? מה זה תורה? הקדוש ברוך הוא, האין סוף ברוך הוא, הוריד לנו תורה. תגיד, אתה נורמלי? ועוד עם לוחות, חומר. מה זה חייזרים? באו בחללית? מה זה? לכן צריך להיזהר מאוד ולהבין את הדברים האלה. למרות התוצאה של מתן תורה, כפי שחזל הזכירו, כן בנוסח התפילה, זמן מתן תורתנו. כך הוא במה שמתרחש ביקום בראש השנה. שיש בו בראש השנה סוד גדול, לכן התורה לא מזכירה כלום, היא רק אומרת יום תרועה או זיכרון תרועה. מה יש בראש השנה? נסירה והחזרת פרצוף לאה, פנים בפנים, שגם זה בגדר שמחה משום הייחוד העליון. ויום הדין של ראש השנה, כפי שאנחנו היום תשאל מישהו מה זה ראש השנה, יגיד לך יום הדין, הוא כולו רועד. הוא לא יודע אפילו שיש חזרה של מדרגה שנקראת לאה, עולם גנוז וסתום, פנים אל פנים מול הקדוש ברוך הוא. מה זה אומר? אני רק רואה שאומרים לי שהם דנים אותי. כולי ברעדה. איננו אלא בעקבות הצורך בהפלת תרדמה על הזכר. אז למה קוראים לזה יום הדין? כי המנגנון שהביא להעברה מאחור לפנים, מחייב לפני זה הפלת דורמיטה. וכשיש הפלת דורמיטה, תסלחו לי, כן, אני חייב להשתמש במונחים, אנחנו בלג בעומר, אם לא היום אז מתי? כן, אז הפלת הדורמיטה הזאת, זה הכרח לפני המצב של מעבר פנים בפנים. שהוא סוד האלם, לכן לפני כל מימד גדול במציאות, לפני שמשהו גדול קורה בעולם, יש מדרגה של כאילו הכל נסתם, הכל נעלם, וחושך גדול בא לעולם רגע לפני האור הגדול. אז אל תפחדו מזה. כן, אנחנו עוד מעט מציינים שבוע הבא גם את ההילולה של הרמח"ל, בעזרת השם, יסוד שביסוד, וגם שם אנחנו נראה שהרמח"ל קבע לנו במציאות שיש מצב כזה שהקדוש ברוך הוא סוגר את כל התריסים הקטנים לפני שהוא מזיז את כל התריס. אתם זוכרים את התריסים הישנים? אז סוגרים את הכל לפני שפותחים את התריס הגדול. ומי שלא מבין, הוא אומר, רגע, אתה עושה לי חושך. הוא אומר, עוד שנייה, אני אעשה לך אור גדול. לכן שהוא סוד האלם, ולכן בחרה התורה שלא לגלות את עניינו של היום הזה. אני מנסה להסביר לכם למה התורה לא עוסקת בימים המיוחדים האלה בצורה גלויה. כלומר, מי בעצם מביא את הדברים לאור? רק חכמי הקבלה, שהם יודעים מה קורה בגנוז. מי שלא מבין מה קורה, אז התורה, אם תקרא רק תורה, אז אתה לא תעשה כלום, כי אתה לא יודע בכלל מה קורה ביקום באותם זמנים. כלומר, אתם מבינים שהלימוד הזה מקנה לי ידע על היקום, על הקוסמוס, על כל הכוחות שישנם ביום. כן, ולא רק זה. הוא אומר לי שיש ימים שאם אני מתחיל בהם דברים מסוימים, זה לא יעבוד, פשוט לא יעבוד. וחבל להתאמץ בזה. ואני חווה את זה כל שנה מחדש, רבותיי. לפני 3 שנים, הבן שלי התחתן. 6 חודשים לפני החתונה, הוא אומר לי, קבענו להתחתן בתאריך כך וכך. אמרתי לו, לא, תזיז את זה למחורת. לפני, סליחה, יום קודם. אומר לי, מה, כבר זה, סגרנו? אמרתי לו, לא סגרת כלום, תעביר את זה. אומר לי, למה? אמרתי לו, כי האריזה למר. אז תעשה טובה, תקשיב לאבא שלך. כן, טוב, 6 חודשים, מקשיב לאבא שלו, מעביר את היום לפני. חתונה, הכל ברוך השם, נגמר החתונה, למחרת, הכל פקוק, היה שלג בכל הארץ, הכל סגור, סגרו את האולמות, הסתכל עליי, אומר לי, מה זה? אמרתי לו, זה אריה הקדוש, אתה מאמין או שאתה לא מאמין? על אותה בחינה נראה שיש להתייחס ליום ההילולה של הרשב"י, שאי אפשר לגלות את השמחה משום עומקו של הזמן. אז ברוך השם, הקדוש ברוך הוא נתן לנו אפשרות לעסוק בעומק הזה. אז למה לברוח מזה? הזוהר הקדוש הפליג במעלתו של רשב"י על גילוי סתרי התורה בעולם ועל העובדה שהוא אשר פתח את שערי החוכמה בתורת הסוד. כלומר, רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום, זכותו תגן עלינו, גילה סודות שאפילו משה רבנו לא גילו לו. בחיים לא היה דבר כזה. מאיפה זה בא? למה הוא זכה להיות מעביר לכתב את כל הדברים שהיו מקובלים גם לפניו, אבל אף אחד לא ניסח את זה. הוא זכה. אמנם יש להבין החידוש בזה, כי קודם רשב"י, בזמן שבית המקדש קיים, מצינו בדברי התנאים ז"ל, ובספר אותיות דרבי עקיבא, ובספר הבהיר, ובפרקי החלות, שהיה בעולם שפע של סודות. בית מקדש זה לא סתם בניין. זה סודות שיורדים לעולם נונסטופ. וכדברי המגיד מקוזניץ, זכותו יגן לו על אמן, שיום אחד גילה לו גלגול נשמה מימי החורבן, התגלה לו, שאפילו קטן שבאותו דור של היה בית המקדש, ידע במעשה מרכבה יותר מן הגדול של בדורו של המגיד. כלומר, אומר לו, מה אתם חושבים שאתם? כשהיה בית מקדש קיים, כולם ידעו מה זה מעשה מרכבה. אתה יודע מה זה מעשה מרכבה? כן, המרכבה שהכי אתה מכיר זה אולי מרכבה 4. כן. או של סר מוזס, כן? אז זאת אומרת שהיו דורות שזה היה קיים. ובהכרח לומר שהאור הגדול שהיה אז בעולם נבע מכוחו של הבית על ידי אור השכינה במקדש עליו. עליו נאמר כי מציון תצא תורה. כי אור המקדש היה המשך למתן תורה מסיני. כבר למדנו את זה. אתם זוכרים שהאור של התורה יצא מבין שני הקרובים והיה נשמע למי שנכנס לקודש הקודשים. לכן בית מקדש הוא פועל כמנגנון שמקבל את האור העליון, את כל הסודות שיש ביקום ומתרגם אותם למציאות. אך לאחר מכן, כשחרב הבית, נסתמו הצינורות הללו והתנגזו בדמותו של רבי שמעון בר יוחאי. כלומר, מה זה רבי שמעון בר יוחאי? בית מקדש בדמות אדם. לא פחות מזה. כלומר, שאחר החורבן, רשב"י זכה להיות הצינור המרכזי לגילוי המוחים בעולם. הוא בעצם הפך לבית מקדש אנושי. אתם מבינים מה הולך פה, עם מי יש לנו עסק? אז לאט לאט. הזוהר הקדוש, חלק ב', דף למד ח', מגלה כי רשב"י הוא מי שפתח את העינדר הזה דחוכמתה בעולם. כלומר, הדלתות שהיו נעולות מבריאת העולם עד דורו של רבי שמעון בר יוחאי, והוא עצמו, הכל היה סתום והוא פתח את הדלתות האלה, של כל הסודות של היקום. למה? למה? כי זאת תורת הגאולה. רבותיי, זאת תורת הגאולה. בלי התורה הזאת, אין גאולה. שתבינו, זה לא שהיום החליטו אנשים לפתוח. היום אין לך שיעור בלי זוהר, נכון? אין. תפתחו מה שאתם רוצים, רדיו, טלוויזיה, הכל. זה מה שמושך נוהרים לשיעורים האלה. יפה מאוד. שאלה נכונה ומצוינת ובמקומה. כל דבר הוא סוד ביחס לזמן שלו. אבל כשהסוד הזה צריך להתגלות, כי הבן אדם צריך עכשיו גילוי, אז הסוד הזה הוא כבר לא סוד, צריך לגלות אותו. תורת הסוד זה לא דבר שצריך לשמור בסוד. צריך לשמור אותו בסוד בזמן שהדור לא ראוי. בחור שהולך להתחתן עם בחורה, אם לא תגלה להם מה זה יחסים בין איש לאשתו, מה הם יעשו בזמן החתונה? כמה אנשים באים לראות אותי, לא יודעים בכלל מה קורה. למה? מדברים איתם רק על הלכות. הם לא יודעים בכלל מה זה גוף של גבר, גוף של אישה. אז מה שהיה סודי בשביל הגבר הזה, היום צריך לגלות לו. אני לא הולך כמובן לילד בן 5 להגיד לו את הדברים האלה. אבל אצלו זה נשאר בסוד, אצל זה שהולך להתחתן מחר, אני חייב לגלות. היום במדע אתם יודעים כמה גילויים יש? זה הולך בד בבד עם תורת הקבלה, זה ביחד. למה? כי אין התנגדות, אין ניגוד אינטרסים, הרי זה מציאות. אתמול הייתי בטלוויזיה, היה לי שידור בטלוויזיה, רבע שעה. שאל אותי המראיין, כן, איך אתה רואה את התורה של הקבלה יחד עם המציאות? אמרתי לו, אתה אמרת עכשיו את התשובה. זה מציאות. זה פשוט קריאת המציאות בצורה נכונה ואמיתית. אתה רואה את המציאות בצורה חלקית. כי אתה רואה רק חלקים של המציאות. תורת הקבלה עוזרת לך לראות את מה שיש בעצם בכללות. אז זה אינפורמציה הרבה יותר גדולה. אתה יכול להצליח בגדול. הזוהר הקדוש חלק ב' מגלה ייראה כל זכורך את פני האדון השם. אתם יודעים שבשלושה רגלים, כשהיינו עולים לבית המקדש, מה היינו הולכים לעשות שם? להיראות, נכון? לא לראות. ייראה, לא ייראה. כלומר, כל זכורך, הזכרים, הגברים, צריכים לעלות לבית המקדש 3 פעמים בשנה. מה עושים שם? הולכים לראות את עצמנו. כלומר, עושים לנו בעצם סורק אלוהי, סריקה שלי, ואומרים לי, אני יוצא עם דף, הנה הסריקה שהקדוש ברוך הוא עשה לך, עם זה אתה הולך לרופא, כן? ואומרים לך כמה אתה רחוק או קרוב ממה שהיית אמור להיות. איזה יופי, טסט כל שלושה חודשים, האם התרחקת יותר מדי, איך אתה צריך לעבוד, מה אתה צריך להתקרב? זה מה שעושים בבית המקדש. אתם פשוט לא מבינים מה זה בית מקדש. אתם רושים שסתם כולם הולכים שם, חבר'ה, נוכחות. אז מה זה יראה כל זכורך את פני האדון? מי עושה לך את הטסט הזה? הפנים של האדון. שואל הזוהר, מי זה הפנים של האדון? מן פני האדון השם, מי זה הפנים של האדון? עונה הזוהר הקדוש באופן מפתיע, דה רשבי, רבי שמעון בר יוחאי. וואי וואי, אז עכשיו אני התבלבלתי לגמרי. מי שמסתכל עליי זה השכינה. אומרים לי, כן, אתה יודע איך קוראים לה? רבי שמעון בר יוחאי. כלומר, כשאתה הולך לבית המקדש, רבי שמעון בר יוחאי מסתכל עליך. והוא בעצם רואה אם אתה רחוק או קרוב מעצמך וממה שאתה צריך להיות בחיים. או, אם אני מרחיב, אם אתה רחוק או קרוב מן האדם המקורי שנברא. ולכן, על רבי שמעון בר יוחאי נאמר, נעשה אדם נאמר בעבורך. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, את מי הוא ראה כמודל? את רבי שמעון בר יוחאי. אז הוא המדד. אז שמים את רבי שמעון בר יוחאי בתוך בית מקדש, אתה רואה שתי עיניים, אתה הולך לבית מקדש, אתה רואה סורק. לפי המדד של האדם האמיתי. הוא האדם האמיתי, ואתה מפלסטיק. כן, תלוי איפה אתה, רחוק או קרוב ממה שקרוי אדם. אז כמה אנחנו רחוקים מהרשב"י? או כמה אנחנו קרובים מהרשב"י? כי הרשב"י זה השכינה. אז אני מרחיב את השאלה. כמה אני רחוק מהשכינה, כמה השכינה רחוקה ממני, או כמה אני קרוב? אם אני רוצה להיות קרוב, אני צריך להיות קרוב לרשב"י. הרשב"י כתב לי בדיוק איפה הוא נמצא. אז איפה אני ואיפה הוא?
אבל הרשב"י לא נולד באותו יום שנוצר בית מקדש, הוא נולד אחר.
עוד פעם, רבי שמעון בר יוחאי הוא בעצם הכוח שקיים תמיד, גם כשיש בית מקדש, גם כשאין בית מקדש.
אבל אז לא קראו את זה, הוא לא נולד, לא ידעו
זה אותו דבר. אם היום מגלים לי שזה מה שהוא היה גם לפני. זה האנרגיה שלו, זה לא הבן אדם. כלומר, המודל המקורי, הוא לא צריך להיות פיזית פה. גם היום הוא לא פה. איפה הוא? אז מה אני לומד? אני לומד עליו, אני לומד את האנרגיה שלו.
אז בשבת למדנו שאנחנו עושים את המודל של הארון.
כן. המודל של אהרון ביחס למה? לכהנים. יפה. רבי שמעון בר יוחאי הוא לא כהן. אז זה ביחס לאנושות. זה משהו אחר. כן, משה רבנו. באור החמה, זה זוהר של רבי משה קורדוברו, עליו השלום, דף קוף סמך ג' עמוד ב', כתוב שם, כי הצדיקים נקראים אנפי דשכינתא. כלומר, הוא מסביר לנו למה, כי כל צדיק נקרא הפנים של השכינה. כלומר, כשאתה מסתכל על צדיק בעיניים, את מה אתה רואה? את השכינה. אתה לא רואה את הפנים של הצדיק. כיוון שהשכינה פשוט מתלבשת בצדיקים כדי להתפשט בעולם הזה. לפי זה, המצווה היא לעלות אל המקדש שלוש פעמים בשנה כדי להיראות מול פני השכינה. כלומר, כדי להיבדק רק ביחס למדד המקורי. אתה לא יכול לבדוק אם המדד הוא לא מקורי. אתה תבדוק לפי זיוף, אין דבר כזה. אתם יודעים שיש מקום אחד בעולם שבו יש מטר אמיתי. אתם יודעים את זה? כל הסרגלים שמוכרים לכם, הם נמדדים לפי המטר הזה שנמצא באוסלו. בתוך בונקר, שיום אחד החליטו שזה מטר, וכל המטרים בעולם זה רק לפי המטר הזה. בסדר? ככה זה, בכל דבר, משקלות, אותו דבר. אז יש לנו מודל בסיסי של אדם, רבי שמעון בר יוחאי. גם הוא בתוך בונקר, וככל שאני מתקרב למעמד שלו, אני יותר אדם. ככל שאני מתרחק ממנו, אני הופך להיות סתם דם. חסר א'.
ולפני שנולד, איך ידעו?
עוד פעם, אותה שאלה. אמרתי, זה אנרגיה, זה כוח, זה ביטוי של דבר שהוא קיים ביקום. רק שכשהוא מתבטא ומתגלה, אז קל לי יותר לראות. אבל לפני זה, היו רבי שמעון בר יוחאי בצורות אחרות. למשל, בית מקדש עצמו.
אז לא שאלו כל כך כמו שאנחנו, נכון?
אז לא.
אז לא שאלו כל כך, לא ביררו כמו שאנחנו עכשיו.
ביררו, אבל בצורה יותר כללית.
כן, אנחנו יותר מדענים.
נכון, כי היום המדע הוא יותר מתעסק בפרט. הוא מתחיל מהתוצאות ומחפש סיבות. שם זה אחד מהחידושים של הקבלה, זה שמתחיל בסיבה ומגיע לתוצאות. זה עולם הפוך. ולכן כל המדע של היום, כל מי שעוסק בכל מיני דברים, בכל מיני ריפויים, בכל מיני, זה דברים שהם נכונים להיום. יכול להיות שעוד שנה, שנתיים יגידו שכל זה סתם שטויות, שהכל סכנה. למה? כי זה לא מעוגן בקודש. דבר אחד לא יכול להשתנות בחיים, אם יש לך מעגן של קודש, שם אתה לא יכול ללכת ואל תפחד מזה. אם זה עוגן של קודש, אתה יכול להתקדם. אנפה, אפיים, ערך אפיים. כן? אז זה נקרא, ויפח באפיו נשמת חיים, באפיו. אז אנפה זה פנים, זה עיר אנפין. כן? בעברית מודרנית זה האף. אבל האף הוא חלק מהגילוי הגדול מאוד. אתם יודעים שבגמרא למשל, אם רוצים לראות בן אדם מת, והאף שלו למשל חתוך, אי אפשר לזהות אותו. מזהים מת לא לפי העיניים, אלא לפי האף. אם האף שלו חז ושלום הלך או בתאונה או השם ישמור, אז אי אפשר לזהות את המת הזה. אז יש כל מיני דינים. האף הוא בעצם נותן לי מדד של האדם. אל תסתכלו אחד על השני, אבל לפי האף של כל אחד אני יכול לדעת איפה הוא נמצא בחיים. מה הוא עושה פה? בסדר? לא. אם לא, האף יתחיל להתרחב. המפגש עם הקודש ברמה זו מחייב. הוא מעצים את כל הסטיות, ואורו מגלה את כל הכתמים שיש לנקות. כלומר, לפי המדד הזה, אני רואה כמה אני דפוק או כמה אני בסדר. כלומר, יש אנשים שחוזרים מבית המקדש, או שהם הבינו את המסר ואז הם חוזרים בשמחה, למרות כל הפגמים, או שהם סתם באגו, אז הם אומרים, וואי, 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 איזה עבודה, נמאס לי, אני מיואש. אבל זה לא נכון להיות ככה, להפך. יפה, אבל זה מדכא. יש כוח מדכא בדבר הזה. אבל זה רק שלב ראשון. אתה צריך לצאת משם מחוזק. גם אם בהתחלה אתה יוצא מהשיעור, הסברתי לכם, סיפרתי לכם פעם שכשיצאתי מהשיעור הראשון שלי במכון מאיר, בכיתי במשך שעתיים ברכב. אחרי השיעור. ואמרתי לקדוש ברוך הוא, איפה אני? איפה שמת אותי ליד כל הגדולים האלה? מה זה? מה זה התורה הזאת? למה בחיים לא שמעתי את זה? כן? אז כמעט וכשנהגתי הייתי עושה ככה, רק להיכנס באיזה קירים עם ההגה. לא, אל תתאבד, תעבוד. בעזרת השם הקדוש ברוך הוא יחזיר אותך. עצם זה שאתה משתוקק לזה, אתה תגיע לזה. לפי זה רשבי פועל בעולם הזה כמו השכינה בעצמה. הוא פני השכינה המתלבשת בדמותו. ולכן הפך להיות הפתח שממנו יוצאת התורה, ובמיוחד תורת הסוד. כלומר, מי זה רבי שמעון בר יוחאי? משה רבנו מספר 2. משה רבנו נתן לנו תורה בהר סיני, רבי שמעון בר יוחאי נותן לנו תורת הסוד בארץ ישראל. הר סיני התורה ירדה מהשמיים, בארץ ישראל התורה יוצאת מהאדמה. זו התורה של הארץ, לא תורה שנלמדת בארץ. תורת הארץ, אני מסתכל על האדמה והיא מלמדת אותי משהו. אם אני לא יודע לקרוא אותה, שום דבר. אתה נשאר עדיין בתורה שירדה מהשמיים.
זאת אומרת שהיא יותר קרובה אליי.
לא זה רק שהיא יותר קרובה אליך. היא הופכת את המנגנון מאור ישר לאור חוזר. זה פשוט מהפך עולמי. במילים יותר פשוטות, היא מאפשרת לך להיות שותף בכל המהלך האלוהי, ולא רק דתי שיורדים עליו טיפות אלוהיות. אתה עכשיו אקטיבי. כשהיה לומד עם תלמידיו, הייתה אש מלהטת סביבותיו. פה, באדמה, לא. היו אנשים שכשהם היו לומדים, למעלה היו ציפורים מתות. פה, הייתה אש. בגלל זה הייתה אש. כל האנשים, הילדים שמדליקים מדורות, זה בשביל זה. כי כשהוא למד, האדמה הייתה בוערת. ממה הייתה בוערת האדמה? גם אם אדמתי בוערת? כן? מהתשוקה זה אש שלהבת יא. מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה הזאת. ונהרות לא ישתפוה. אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, יבוזו לו. זה משהו עולמי הדבר הזה. והיה זוכה להמשיך דרכו את נשמת משה רבנו, עליו השלום, ראיה מאמנה. כלומר, רבי שמעון היה פה, משה רבנו שהיה לפניו נכנס בו ומדבר, והייתם שומעים את משה רבנו מדבר דרך הפה של רבי שמעון בר יוחאי. אחרי זה הילדים לא היו ישנים בלילה, מרוב פחד. זה היה רבי שמעון בר יוחאי. מה זה אומר? אל תיבהלו, זה אומר פשוט שהוא לא ממציא דברים מעצמו. הוא המשך של כל ההיררכיה הזאת מהקדוש ברוך הוא שבחר במשה ובחר בעם ישראל ובחר 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 ובחר, ועכשיו גם הוא הופך להיות צינור לכל השושלת הזאת.
למה משה לא
נשאר המודל? תמיד המודל. אמרתי לך, רבי שמעון בר יוחאי זה משה רבנו. רק בדור.
בסדר.
אבל המודל הזה הולך ומתפתח. משה רבנו לא נכנס לארץ. רבי שמעון בר יוחאי לא יצא מהארץ. תגיד לו ללכת לעשות תיווף בניו יורק.
אבל האריז"ל כן יצא מהארץ.
עוד פעם, כל אחד לפי הדורות. מה הוא צריך לעשות? אז הוא היה במצרים, הארי הקדוש, שם הוא קיבל את המסרים הגדולים של הקבלה, ומיד הוא עלה לארץ. לכן, כיוון שהיה ממשיכו בעולם בסגנון החדש של תורת הקבלה. מעלתו של רשב"י זהה למעלת המקדש, זה כבר הבנו קצת, אלא שזו בבחינת עולם, וזו בבחינת נפש. תלמידיו נהגו לקרוא לו שבת. כלומר, כשהיו רואים אותו, לא קראו לו שמעון. היו אומרים לו שבת, מה שבת לשם קודש? אף רבי שמעון בר יוחאי קודש לשם. אתם יודעים מה זה? אתה אומר שבת קודש? רבי שמעון קודש, ככה היו קוראים לו. שבת קודש. פחד. והוא הטעם לכך שרשב"י עליו השלום המשיך חוכמת התורה כמו שמתוך המקדש הייתה נמשכת השכינה לעולם מבין שני הקרובים שהיו בסוד ייחון זון. וכן בשבת שבו נעשה ייחוד זון הגדולים, ממנו יוצאים אורות התורה הפנימית. כלומר, אם אומרים לך חכמים שרבי שמעון בר יוחאי זה שבת, כל שבת, את מי אתה רואה? את רבי שמעון בר יוחאי. שבת שייכת לו, זה שלו, זה אותו דבר. אז אתה חושב ששבת זה עכשיו זה זמן. מחר בערב זה מתחיל, מוצאי שבת זה יוצא. לא. אמרתי לכם כבר, שבת זה לא רק זמן, קודם כל זה בכלל לא זמן, זה יום, לא חשוב, אבל זה גם נפש, וזה גם מקום. אדם שלא חי בארץ ישראל מחלל שבת. מבחינת מקום. הוא חי בחול.
שבת זה גם זמן להסתכלות עצמית?
זה התשובה. שבת בו תשוב זה ראשי תיבות תשובה. כלומר, עוד פעם מדד שעל פיו אני צריך להוליך את חיי. כל שבת מה עושים? חוזרים למודל המקורי. אם אתה לא עושה תשובה בשבת, לא הבנת את העניין הפנימי של שבת. כשאתה רואה את רבי שמעון בר יוחאי, אתה עושה תשובה בעל כורחך. אתה מסתכל עליו, אתה רק פשוט מתבכיין מהדיסטנס. אם הוא היה עובר לידך, היית אומר, אני כולי בושה. לא מעז אפילו לגעת בו. הוא מבייש אותי מהגודל שלו ומהקטנות שני כשאני לידו. זה מה שזה גורם. עכשיו, מצד אחד אמרתי לכם, זה יכול להביא דיכאון, אבל זה לא צריך להביא. להפך, זה אומר אני, ברוך השם, יש אנשים שנולדו, נולד ילד קטן, כמו כולם. אבל הוא התעלה. וכן שבת שבו נעשה ייחוד זון הגדולים, ממנו יוצאים אורות התורה הפנימית. לכן, מה צריך ללמוד בשבת? דווקא פנימיות. כי אם אתה לומד חיצוניות בשבת, כלומר גמרא, והרבה עושים את זה, כי הם לא יודעים. אתה פשוט ממשיך את השבוע בשבת.
יציאה מתחום ה...
זה כאילו חז ושלום, אני מגזים בכוונה, רק שתבינו, כאילו אתה מחלל שבת.
פרדס, מה זה גמרא בפרדס?
מה זאת אומרת גמרא בפרדס?
פשט
רמז. כן, פשט רמז, דרש וסוד. דרש. בסדר? יש דרושים, ויש גם... אתה יכול ללמוד גם את הגמרא בפשט. אתה יכול ללמוד גם את הגמרא בסוד. אתה יכול להביא גמרא בשבת, אבל תלמד אותה על פי הסוד, על פי התוכן הפנימי שלה. אם לא, אתם מבינים שחילול שבת זה הרבה יותר עמוק ממה שאתם חושבים? אמרתי לכם קודם. אנשים חושבים ששבת זה יום, אז אם אני שומר שבת, לא אכפת לי איפה אני נמצא, אם אני בפריס או בסטרסבורג, זה אותו דבר, אני שומר שבת. אתה לא שומר שבת, אדוני, אתה שומר שבת רק על רגל אחת. לכן הוא הזמן הראוי ביותר ללימוד סתרי תורה. הבן ישחי עליו השלום אומר, עושה אפילו חשבון, כמה זה שווה לימוד קבלה בשבת ביחס ללימוד בחול. זה פשוט מדהים. והוא סופר את זה במילים. בנפש, היה רבי שמעון בר יוחאי ממלא תפקיד זה. עד כדי הגעתו להיות פני האדון, בחינת נפש. הוא הפנים של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. כלומר, אם הייתם נותנים תיאור לקדוש ברוך הוא בעולם הזה, שזה אסור, זה היה רבי שמעון בר יוחאי. כלומר, הופעתה של המלכות כשהיא בייחוד עם זעיר אנפין בעלה. לא כשהיא לבד, כי כשהמלכות לבד היא בדיכאון. כשהיא דלה וענייה, וכשהיא מחוברת עם בעלה, היא בשמחה גדולה. רבי שמעון בר יוחאי היה תמיד בזיווג הזה, ומגלה את האישה השמחה שהיא מאושרת עם בעלה. ואין לה אף פעם שום חיסרון ממנו. אף פעם לא מתלוננת, אף פעם לא תתלונן. כי הם תמיד בזיווג, והיא מחוברת אליו, חבל על הזמן.
גם אם הוא גר במערה.
עכשיו, איך זה? לא, אל תפסיקו עם המערות האלה. המערות האלה זה לא אידיאל. הוא פשוט ברח לשם כיוון שהוא רצה להקים מדינה ודחו אותו. אז הוא ברח למערה. אל תהפכו את הבריחה לאיזה מין אידיאליזציה. זה כמו אלה שיצאו לגלות ונשארו שם. גלות זה זמן שזרקו אותנו מפה, כי לא היינו בסדר. מה אתה מקים בית כנסת וישיבה שם? תחזור. והפירות שיצאו מרשבי הם רזי התורה הנעלמים. זה הזיווג הזה מוליד פירות, שזה סודות התורה, שהתחדשו בדורו עבור הגאולה האחרונה. כמובן שזה יעבור אחרי זה דרך הבעל שם טוב, זכותו תגן עלינו אמן, שהוא אחרי זה ינחיל את זה לכל הצאצאים הבאים אחריו בתורת החסידות, הקשורה לארץ ישראל. אתם זוכרים את את החידוש הגדול של הרב קוק, שאימא שלו הייתה חבדניקית, והוא בעצמו היה מתפלל בבית כנסת חבד בחוץ לארץ, לפני שהוא עלה לארץ. וכשהוא עלה לארץ בא התלמיד שלו שחיפש רב, הנזיר, רבי דוד חי הכהן, ואמר אני רוצה לחפש רב גדול. כשהוא שמע את הרב קוק מדבר, הוא אמר לו מה בינך לבין תורת חבד, זה אותו דבר נראה לי. ענה לו הרב קוק, אני בונה אומה. מה זה אומר? שכל תורת החסידות שלפניו עסקה בפרטים דווקא, בנפש הפרטית. עכשיו אני הבאתי משהו חדש לעולם, אני עוסק בכלל. ובאומה בארצה. לכן החסידות מתאימה יותר למצב גלותי, ותורת ארץ ישראל זה חידוש, זה להפקחת את החסידות הזאת ולשלב אותה בתוך תורת הקבלה, בתוך ארץ ישראל. דרשו ברמז, שמעון בר יוחאי, גמטריה שבת. זה לא סתם. 702, 7 ועוד 2, 9. 9 זה בחינת אמת. כלומר, זה האיש האמיתי. בהידרזותה, מה זה הידרזותה? חיבור קטן. לא הרבה תלמידים. מובא ביטוי של רשב"י. תראו מה הוא אומר, הוא בעצמו. פתח רבי שמעון ואמר, אני לדודי ועליי תשוקתו. על מי הוא דורש את זה? על עצמו. הוא אומר, אני, זה המלכות, קוראים לה אני שייך לקדוש ברוך הוא, ועליי תשוקתו. כלומר, הקדוש ברוך הוא כל הזמן רוצה להיות איתי. הוא משתוקק להיות איתי. כי אני שכינה. כל יומין דאית קטרנה בהי אלמה. אני מתרגם לכם את זה, כל הימים בהם התקשרתי לעולם, בעולם הזה, בחד קטירה התקטר נבא, בקודשה בריחו. מה שהדאיג אותי זה להיות קשור כל הזמן רק לדבר אחד, לקדוש ברוך הוא. ובגין כך, ובשביל זה, השתה עכשיו, ועלי תשוקתו. הקדוש ברוך הוא רק משתוקק לבן אדם כמוני, לכן הוא אוהב אותי. אין לי פחד. דהו וכל סייעתא קדישא דילה, כלומר רק הקדוש ברוך הוא וכל המלאכים העליונים איתו, עתו למשמע בחדווה מילין דסתימין. הם באים לשמוע אותי נותן שיעור תורה. איך בן אדם יכול להגיע? אתם אומרים בטח איזה גאוותן. לא, אמיתי. לכן אמרתי לפניכם, אמת. כשזה אמת, אל תפחד. רבי שמעון בר יוחאי אומר, גם הקדוש ברוך הוא בא לשמוע את השיעורים שלי. למה? כי הוא שמח, כי סוף סוף יש בן אדם בעולם הזה שיש לו אומץ לגלות את הדברים. גם אם זה דורך על ביצים. וכשתראו אנשים שיש להם את האומץ הזה, תזהו אותם. כי הם זוהרים. כוונתו לומר שכל ימיו היה קשור עם הבחינה של זעירנפין, הקדוש ברוך הוא, שהוא בעלה דמטרוניתה, בעלה של השכינה, ועליו, כלומר על רשבי, שהיה כמו המלכות בנפש, כנל, התמקדה תשוקתו של הקדוש ברוך הוא. אומר, אתם יודעים, הקדוש ברוך הוא כל הזמן רוצה להיות איתי. אני כמו בחורה והקדוש ברוך הוא רודף אחריי. נכון. זאת אומרת, אני בעצם מהווה בעולם הזה דרך הדמות האנושית שלי, את מה שהקדוש ברוך הוא הכי אוהב. רבי שמעון בר יוחאי המשיך את מה שהתחיל משה רבנו, עליו השלום, שגם הוא היה בבחינת מטרוניתא דמלכא, אותו דבר. לכן דרכו עברה הנתינה העליונה כמו זרע, שהוא סוד מתן תורה, רק שדרך רשב"י המשיך הזרע להינתן בתכונה חדשה בגילוי סודות התורה ונשמתה. אוקיי? משה רבנו הביא לנו את התורה, רבי שמעון בר יוחאי מקבל אותו דבר ב... סודיות, בתוכיות, בנשמתיות, בעומק. אתם רואים שבעצם האבולוציה של העולם היא מן החוץ אל הפנים. נזרקנו מגן עדן, רחוק רחוק רחוק, ואנחנו לאט לאט, כל האנושות חוזרת לתוך הגן, עד שבסופו של דבר נאכל את עץ החיים שלא רצינו לאכול בהתחלה. והנה, עכשיו אתם כבר תואמים. כן. מה מקביל למגילת אסתר?
רבי שמעון, בכל הגילוי שלו, זאת אומרת שהמגילה היא גנוזה, ופה בעצם הוא...
כן, רק יש הבדל גדול מאוד. מגילת אסתר זה בגלות, ופה זה בארץ ישראל. בסדר? זה הבדל חבל על הזמן. אין תורה כמו תורת ארץ ישראל. זה לא סתם שהגמרה אומרת את זה. רבי נחמן מברסלב, עליו השלום, כתב שאל תקראו בכלל את הספר שלי. אם הייתי בארץ ישראל וכותב בארץ ישראל, כל הספר שלי היה שטויות. בסדר, אבל זה לא אותו דבר בכלל. למשל, התורה בעצמה. כל התורה, בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, הקדוש ברוך הוא אומר, תבטלו. למה? ספר דברים זה ספר בארץ ישראל. לכן כתוב, אלה הדברים ולא ואלה. אין וו החיבור אפילו. תפוסל את כל הראשונים. מה זה? הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר לך, כל מה שעשיתי עד ספר דברים שעכשיו אני בארץ ישראל, פסה. מה אתם רוצים יותר מזה? תגידו לי.
זה מה זכר יצאת
ישראל? יפה. זה, שאל תשכח את כל המהלך הזה. גם כשאתה מביא ביקורים בבית המקדש, מה אתה צריך להזכיר? את כל המהלך שהביא אותך לפה. כלומר, אתה יהודי נכנס להיסטוריה ברוורס. אתה מסתכל על העבר שלך ואתה נכנס לעתיד ברוורס. אסור לך לשכוח מאין באת. אבל אתה חייב לדעת לאן אתה הולך.
זה פסילה הזאת, זאת אומרת, לפסול,
כן?
לא לגמרי, זה לקחת משם משהו.
לא. פוסל, פסל את הראשונים. מה זה לפסול בעברית? להוריד. נכון? פסל, מה הוא עושה? הוא מוריד חומר. פלא. זה פלא, זה מפחיד. ואלה מוסיף על הראשונים, אלה פסל את כל הראשונים. התורה בארץ היא סוג אחר. מי שזכה לראות את הכתבים של הרב קוק בחול ואת הכתבים שלו בארץ ישראל, חבל על הזמן, מיד הוא רואה את זה. זה תורה אחרת. מה, הבן אדם השתנה? כן.
אף שאלה קטנה, אפשר להתייחס לתורה כאל גוף ולעזור כאל נשמה?
בוודאי, בוודאי, בוודאי. בל"ג בעומר, שהיה יום הסתלקותו של רשב"י, נעשה כולו לשם, וזכה להילולה, כלומר לחתונה. הילולה זה תרגום חתונה, אתם יודעים את זה. עם הקדוש ברוך הוא. כלומר, הקדוש ברוך הוא התחתן סוף סוף עם הבחורה שהוא רצה. השכינה, בדמות של בן אדם אחד, רבי שמעון בר יוחאי. נשמה עצומה, ואם רבי שמעון בר יוחאי אומר על עצמו שזה פני שכינה, מה זה אומר? שהנשמה שלו הייתה כוללת את כל עם ישראל, כמו משה רבנו, שקול משה כנגד כל ישראל. ככל שהנשמה שלך כוללת יותר, היא גדולה יותר, אמיתית יותר, והקדוש ברוך הוא רוצה להתחבר אליך. ככל שהנשמה שלך כוללת רק סוג אחד של זהות, אתה מצומצם לגוון אחד, הקדוש ברוך הוא לא יכול עם זה. יוסף הצדיק, למה הוא זכה למה שהוא זכה? כי הוא כלל את כולם. כותונת פסים, לא פס אחד. היה לה את כל הפסים, את כל הגוונים של כולם.
הרשב"י היה ידוע בזמנו?
בוודאי, בוודאי.
משה?
בוודאי, בוודאי. עכשיו, הכוח הזה צריך להבין שאנחנו יכולים וצריכים להתקרב אליו. לא אמרתי להשיג, אבל צריך לחלום להשיג. מי שלא חולם, מת. עלינו לחלום ולחזור לנבואה הגדולה הזאת, ולבקש מהקדוש ברוך הוא, לא סתם להדליק נרות בל"ג בעומר וללכת לשם לעשות סיבובים. אם אתה לא אמיתי עם הדבר הזה, אז אתה סתם עוד פעם זייפן.
מה קרה עם התלמידים
של
עשו?
של מי?
של
הרשב"י. תלמידים שלו? זה רבי עקיבא. כלומר, כן, יש פה טעות. כלומר שבל"ג בעומר מציינים אנו את רגע החופה בין הקדוש ברוך הוא בין עם ישראל. זה חתונה היום. אתה אומר תחנון בחתונה? אתה אומר נחם בחתונה? דרך דמותו של רשב"י שייצג אותנו. אנחנו, כולנו נכנסנו דרך רשב"י להתחתן עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מקדש עמו על ידי חופה וקידושין עם רבי שמעון בר יוחאי. מה זה הדבר הזה? אין דברים כאלה בעולם. יפה מאוד, כי אני חוזר על מה שאני אומר לכם לפחות 20,000 פעם בשנה, אנחנו פוסט-טראומטי, אנחנו אחרי חטאו של אדם הראשון. אז אנחנו עדיין בתלם הזה של מתים. אבל יבוא זמן שכבר לא נמות. לכן הוא יום שמחה, היות ונעשה בו ייחוד זון בבחינת נפש. ומן הייחוד הזה נולדים הסודות שלא התגלו מעולם. ואנחנו צריכים להיות ממגלי הסודות האלה לאט לאט, עם הרבה צניעות, אבל צריך לשאוף לזה. וכל זה בא על ידי גילוי פרצופי אבא ואמא. באידרא זוטא. ועכשיו אני חייב להסביר לכם את זה, יש לכם עוד כמה זמן? יש שתי מדרגות. יש מדרגה שכשאתה קטן, אז עדיף שתהיה לך אותה, רזרב. כלומר, בגלל שאנחנו קטנים, אז אנחנו משתמשים בג'וקר. מה זה הג'וקר? איך הוא נקרא? מה זה הג'וקר שלנו? שכל פעם שיש לנו בעיה אנחנו מוציאים אותו, אז אנחנו נכנסים כמו איזה פס. מה? עתיקה קדישה. אוקיי? זה נקרא עתיק. בסדר? תכניסו לכם כרטיס, קרטון, תכתבו עתיקה ותשימו בכיס. כל פעם שיש לכם בעיה ואתם יודעים שאתם לא ראויים לכלום, תעשו ככה. עכשיו, אם אתה יודע שאתה ראוי, יש לך כרטיס אחר. מה? אבא ואמא. מה זה אבא ואמא? הנהגה של משפט. כלומר, על הקדוש ברוך הוא אני לא רוצה שתיתן לי סתם בגלל שיש לי כרטיס כזה ג'וקר. אתה מרחם עליי, עתיק.